רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
אובריגדו. זה תודה רבה בפורטוגזית. הייתי בפורטוגל כמה ימים, אבל זו המילה היחידה שאני זוכר, כי תכלס הייתי די שיקור רוב הזמן. יין טוב יש לפורטוגזים. אבל למה אני מספר לכם את זה? כי אימנואל השקעות, חברה יזמית בינלאומית, מציעה לכם להשקיע בשוק הנדלן בפורטוגל, ולקחת חלק במימון והשבחת נכסים במדינה. למה דווקא להשקיע בפורטוגל, אתם שואלים? התיירות בפורטוגל בשיא של כל הזמנים, כשבפורטו לבדה מבקרים מעל 6 מיליון איש מדי שנה. טיסות הלואו-קוסט, מזג האוויר המצוין, המחיה הזולה, האוכל המעולה, וכן, גם היין, מביאים תיירים רבים לפורטוגל ויוצרים הזדמנויות השקעה חדשות בנדלן. אימנואל השקעות מתמחה בהשקעות נדלן לטווח קצר, ופועלת להטמעת תרבות דיור צעירה וחדשנית בסביבה אורבנית. החברה מאמינה שלאמת ולשקיפות יש כוח ומשמעות, ולכן מספקת מחיר רכישה הוגן. התרשמתם? היכנסו לאתר הבית של החברה, imanuel-invest.com, והשאירו פנייה.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה, עושים ספורטקאסט, העיתונאי וכתב הספורט בן מיטלמן ואורחים.
כמה פעמים כבר אמרנו לעצמנו, אשרנו שזכינו לחיות בתקופה ספורטיבית כזאת. השילוב הזה של מבול השידורים הישירים של כל ענף ספורט מכל פינה בעולם, יחד עם ענקים היסטוריים אמיתיים כמו פדרר, רונלדו, מסי, כל אלה שאנחנו רואים פעמיים בשבוע, הופך את החיים שלנו, חובבי הספורט, לממתק אמיתי, ועם זאת ממתק שמקשה עלינו לתפקד בבית, בעבודה, בלימודים, בטח בחודש כמו מאי, כשיש כזה טירוף של רגעי הכרעה ומשחקים חשובים, וכן, כל משחק הוא חיים ומוות, ולא, אנחנו לא יכולים להקליט ולראות מחר. אבל הסיבה שאני מספר לכם את מה שאתם כבר די יודעים, זה שהיום בתוכנית, שהיא אגב התוכנית האחרונה של עושים ספורטקאסט, ואתם תשמעו על כך עוד בסיום הפרק, אני מארח את העיתונאי אלון עידן. מי שעוקב אחר הטורים של אלון במדור הספורט של עיתון הארץ או באתר, במיוחד הטור המפורסם בעיני המתבונן בגיליון יום שישי, מכיר היטב את הכתיבה המיוחדת שלו, במיוחד על אהובי ליבו, אחד שוויצרי עם מחבט טניס ואחד ארגנטינאי קטן עם כדור דבוק לרגל, רוג'ר ולאו. אני יכול להגיד מהחוויה שלי כקורא, ואני ואלון לא ממש מכירים אישית, פעם אולי ישבנו אחד ליד השני במשחק ויה דייביס ברמת השרון, יש לו יכולת כתיבה נפלאה, מיוחדת ומזוהה מאוד, בדיוק כזאת שגורמת לך להפוך את העיתון ולדפדף לכיוון המדור שלו, כשהילדים כבר בגן והקפה עדיין רותח. אלון עידן, שלום.
שלום, שלום, תודה.
בשמחה, מהלב. לפני שאנחנו צוללים לרוג'ר, מסי, קריסטיאנו ומי יודע לאן עוד, אני אספר למאזינים שגם היום כמובן מחכה לנו בסוף הפרק הפינה ההיסטורית של תומר פדלון, והיום תומר חוזר לעוד כוכב ארגנטינאי קטן, אבל לא לאו, אלא אוסי. אוסי ארדילס והימים הקסומים שלו בלונדון עם טוטנאם, אל תחמיצו. אלון, לצד הגאונות של לאו מסי על המגרש, שבטח אין עליה מחלוקת, העונג הצרוף של לצפות בו משחק, אי אפשר גם להתעלם מהאישיות שלו מחוץ למגרש. האישיות השקטה, הבנאלית והמשעממת להחריד. האיש הזה כמעט לא פותח את הפה. אתה יודע שפעם אמרתי בכתבה שהוא לא אמר דבר מעניין מימיו, התעצבנו עליי, אבל וואלה, לא הרבה השתנה. ואני באמת שואל, האם זה לא מבאס אותך ככזה מעריץ שלו?
אני אגיד לך מה, בהתחלה זה היה קצת מבאס. נאמר, אתה באמת רוצה שהשחקן שאתה אוהב, ואני אגיד לך משהו על מה שאמרת מקודם, שרוג'ר ולאו, עוד מעט נדבר על זה טיפה, אבל אתה רוצה שהוא יהיה באמת גם יהיה לו את הדבר הזה מעבר, אוקיי? את האקסטרה, את מה שהיה למוחמד עלי לצורך העניין, ואתה יודע מה, גם מה שהיה למייקל ג'ורדן, אם כי אופי שלא אהבתי, אבל לא, היה לו אופי,
היה אופי,
וכשהוא דיבר אז על הרפובליקנים, שגם קונים נעליים, כסיבה, למה הוא לא בעצם תומך בדמוקרטים, עדיין זה, אתה יודע, זה מעצבן לשמוע, אבל יש מה לשמוע. ומסי, אני מסכים איתך, זה דבר שהוא ריק, אין בו שום דבר, ודווקא העובדה שהוא ריק כזה, ואין לו מה להגיד, והוא זה בוק לא מעניין. אני חושב מעצימה את גדולתו. קח את מרדונה. מרדונה זה סיפור קלאסי, שחקן ענק, וכשאתה אומר, וכתבתי השבוע באמת שהוא הכי גדול אי פעם, אוקיי?
מסי.
מסי, כן. ולפני כמה שנים כתבתי הוא הכי טוב, אבל מרדונה הכי גדול. זה היה ההבחנה.
אוקיי.
ועדיין קשה לי מאוד להיפטר מהרעיון שמרדונה הוא הכי גדול. קשה לי, אני אומר לך. כי אני ראיתי את מרדונה, ראיתי אותו ב-86, אני זוכר את זה, הייתי בן 11, אני זוכר עד היום, זה המונדיאל הכי גדול שראיתי, וזה כמובן המופע של השחקן במונדיאל הכי גדול ברור שכשאני ראיתי, אני חושב אי פעם, אבל עוזי דן יגיד אולי שפלא היה לו, אתה יודע, ב-70, לא נתווכח על זה.
כן.
אבל כשמרדונה...
לא, אבל דרך אגב, ההנחה הרווחת היא שמרדונה ב-86 זה ההופעה הגדולה אי פעם.
נכון, ומי שראה באמת בשידור ישיר את אנגליה בשמינית ומול גרמניה בגמר, אני אומר, לא ראיתי כזה מופע של שחקן, לא ראיתי, באמת במאני טיים, במאני טיים של המאני טיים, גדול והכל. ולמרדונה היה סטאר קוליטי, פשוט תמיד היה לו סטאר קוליטי מחוץ למגרש.
עד היום.
ברור, עד היום, ויש לו אג'נדה, תאהב אותה או לא, הוא סוציאליסט, כמעט קומוניסט, אוקיי? הוא מתאהב את ארצות הברית, את כל מה שהיא מייצגת. הוא בעצם, מה שאתה יודע, נשיא ברזיל לשעבר לולה אמר לו מזמן, אני לא מבין איך דרום אמריקאי יכול לאהוב את אמריקה בכלל, כן? את ארצות הברית בעצם.
כן.
ומרדונה מייצג את הדבר הזה, בגלל זה הוא כל כך חאוב בארגנטינה ובנפולי, ותשמע, מה שהוא עשה בנפולי, דבר ענק. וכשהוא מדבר על נפולי, ומה הוא עשה בנפולי, לא במובן של כדורגל רק, אתה מבין שיש לו מה להגיד. ומסי, זה ממש הצד השני של היקום, אין לו מה להגיד, ושהוא פותח את הפה, אין לו מה להגיד. ולכן, אתה יודע, אני באתי למסי, נקרא לזה במינוס. במינוס, אמרתי, האיש הזה אין לו מה להגיד, אז מה, הוא בועט בכדור וכו' וכו'. אבל מה קרה? תשמע, הוא 13 שנה, כל שבוע, אבל כל שבוע, וזה הדבר הגדול שלו, כל שבוע עושה קסם. עכשיו, תראה, אנחנו מכירים שחקנים שנמצאים איתנו, מלווים את החיים שלנו, נקרא לזה, כל כך הרבה שנים. ובעצם בזה שהם מלווים אותנו כל כך הרבה שנים, הם נכנסים לנו נקרא לזה ללב. בדרך כלל לשחקנים אפורים, מי שמסוגל להישאר כל כך הרבה שנים, לעשות את העבודה הזאת, זה בלמים כאלה, קשרים אחוריים, אתה יודע, אבל פנטזיסטים כמו מסי, בדרך כלל, אתה יודע, הדלק נגמר אחרי כמה שנים. כן. יש להם את הרונלדיניו הזה, יש לו שנתיים, שלוש גדולות, אוקיי? אפילו רונלדו הברזילאי, אתה יודע,
היה לו שני פיקים.
היה לו פיקים, בדיוק. אומנם ארוכים, והוא שחקן אדיר. אבל תראה, מסי, באמת 13 שנה, ובטח 10 שנים האחרונות, כל שבוע, כל שבוע, הוא עושה קסמים. מה שקרה זה שהוא לאט לאט הסיר ממני את כל מנגנוני ההגנה. אני לא הייתי בעדו, אני אומר, אני לא הייתי בעדו, בטח כשכל הישראלים שולחים את הילדים לבר מצווה לקמפ נו, אני לא הייתי בעדו, זה ממש קלאסיקה של מכבי כדורסל, אני לא אוהב את זה.
כן.
אבל אתה יודע, אתה יכול לא לאהוב, כביכול תיאורטית, ואתה יכול להגיד לעצמך כל מיני טיעונים רציונליים בראש, אבל כשאתה רואה אותו, שבוע אחרי שבוע, לאט לאט, הוא נכנס לך פנימה. ואני קלטתי על עצמי, עכשיו, אני לא רואה שום דבר חוץ מספורט. שעות על גבי שעות, של כל מיני דברים, מכדורגל, כדורסל, סנוקר, אני עכשיו רואה את אליפות העולם, שעות אגב, נגמרה אתמול אגב, ואני קלטתי, כשמסי משחק, אני כל הזמן או נמצא שם 90 דקות, או קופץ לבדוק מה קורה. עכשיו, זה נכון שכשהוא היה עם אינייסטה למשל, וצ'אבי, אז בכלל זה היה מופע מדהים שאי אפשר היה להחמיץ, אבל עדיין, עכשיו, יכול להיות משחק יותר טוב לכאורה, בליגה אחרת, או ריאל מדריד נגד לצורך העניין אתלטיקו ווולנסיה, ועדיין אני קלטתי על עצמי, אני חייב לראות מה מסי עושה, ולאט לאט אני הבנתי שהבן אדם הזה, מה שהוא עושה במשחק, ואתה יודע, הוא הולך 70 דקות, 80 כן. דקות, הוא הולך על המגרש, הוא לא עושה כלום.
ברור.
בשביל ה-2-3 דקות נטו האלה.
המון פעמים הוא מסיים עם הקילומטראז' הכי נמוך מלבד השוערים.
ברור, כן, נכון, אתה יודע, אבל הוא בדיוק, זה הפריבילגיה של גאון כמו.
לא, אבל נגיד לך מה עוד אפשר לעשות, אמרת מקודם, אין מה לעשות, זה הוא חותך את כל מנגנוני ההגנה.
כן.
אפשר להעריך, ומה זה להעריך? להעריץ את היכולות שלו כמוני, וכל אחד שאוהב כדורגל, אם אתה לא עושה את זה, אתה כנראה ממש אנטי ברצלונה או אנטי מסי. ועם זאת להגיד שני דברים. א', בהקשר של מה שפתחנו איתו, בשבועות ההיסטוריות האלה שאנחנו אוהבים, סלש חוטאים בהם וגם עושים את זה עכשיו, חסר לו באמת את הממד שאמרת, מוחמד עלי וג'ו, אין, העניין הזה של לחרוג מגבולות המגרש בעיניי, זה קריטריון מאוד משמעותי, אז זה אין לו. ובית, ופה אנחנו גולשים עוד קצת לצד המקצועי, בסוף, וזה טיעון מוכר, אני כמובן לא ממציא פה כלום, אבל זה טיעון שבעיניי הוא טיעון מנצח, בסוף לאו מסי בחר כל חייו להצליח אך ורק בקבוצה אחת, אמנם השחקנים התחלפו, אבל זה תמיד באותו מקום, ובנבחרת ארגנטינה, הקריירה שלו היא כישלון מהדהד, ואי אפשר לשכנע אותי אחרת.
תראה, שני הטיעונים האלה, שטיעוני על אני קורא להם, באמת שני טיעונים גדולים, הם שניים נכונים. וזה נכון שבארגנטינה הוא כישלון חרוץ, וזה נכון שהוא בחר לא לעזוב את ברצלונה, שהיא קבוצת על, קשה להגיד גם בלעדיו, אבל כן, גם בלעדיו זה מועדון על, וגם זאת קבוצת על, בטח בשנים הגדולות. עכשיו, אוקיי, בוא ניקח את כל מה שאמרת, ונכניס את זה לתוך המשוואה, ואני אומר לך, אני מכניס את זה למשוואה, כן. וזה יושב אצלי, ולכן גם כתבתי לפני כמה שנים, אני לא מתכחש לזה, כתבתי, אוקיי, בדיוק מה שאתה אומר. ואני לא חושב ש... אני לא חושב, אני יכול לדעת שבנפולי הוא היה מצליח עם קבוצה של נפולי אז, שאני זוכר איזה קבוצת גרזנים אפורה, לא מעניינת, חסרת כמעט משמעות, לקחת שתי אליפויות, אני לא חושב שהוא יכול לעשות את זה. והוא, עם ארגנטינה אנחנו רואים מה הוא.
בדיוק, יפה. כמו שזה לא קורה עם ארגנטינה.
נכון, בוא נסכים שנינו שהוא כבר לא יגיד דברים מעניינים מחוץ למגרש, הוא לא יגיד, זה לא, לא נגלה פה איזה טיפוס יוצא דופן.
אולי אחרי הפרישה פתאום הוא יגיד, עד עכשיו לא היה לי מה להגיד.
אל תשים את הבית שלך על זה, אוקיי, אבל אני אגיד לך מה, אחרי שאמרתי את כל זה, וזה הדבר, זה בדיוק העניין, אני אומר לך שהוא עדיין הכי גדול. עכשיו, מה, עוד פעם, משהו על העניין של הכי גדול, רגע, בסדר? Mm-hmm. תראה, יש את כל הנודניקים האלה שאומרים לך, תשמע, אתה לא יכול להשוות היסטורית עכשיו לשנות ה-80,
מרדונה וזה וזה. ברור, זה כל הכיף.
עכשיו תשמע, מה זה אתה לא יכול, מה אנחנו מדברים פה, זה בסך הכל אתה יודע, מה המשמעות גם שאני אומר לך שהוא הכי גדול בינינו, עזוב, מה המשמעות? אני עכשיו בשיא ההתלהבות ממסי, אוקיי, אני אומר לך 13 שנה, אני בן 44, אוקיי, נגיד, אז אני מגיל 31, הוא מלווה אותי, בסדר? אחרי 13 שנה אני אומר, תשמעו, חבר'ה, הוא חלק מהחיים שלי כל כך גדול, אז הוא הכי גדול. עכשיו, יכול להיות מישהו שראה, שפלה, הוא ליווה את פלה, שאגב, הוא לא ליווה אותו בטלוויזיה, כי פלה לא היה בטלוויזיה, אבל הוא שמע עליו ברדיו וקרא עליו בעיתונים, ליווה אותו 20 שנה, אז הוא אומר לך פלה, ומישהו מרדונה ליווה אותו. זה בסוף, אתה יודע.
זה אימון אישי, ברור.
וזה בסוף,
בדיוק. איפה זה גם תופס אותך בחיים?
איפה תופס אותך בחיים, באיזה גיל וכו'. אז אני אומר, אוקיי, מרדונה, אני ניסיתי להחזיק מאוד חזק, ואני עדיין, אתה יודע, קשה לי להגיד את זה. כי אני, אם, אתה יודע, אם תלחץ אותי לקיר, אני, יכול להיות שאני אגיד לך, אתה יודע, אוקיי, אוקיי, הוא, כן, אולי הוא יותר גדול, בסדר, אני לא יודע, אז זה לא משנה, אני אומר לך, מסי היום הוא מתנה שקיבלנו, זה מתנה שנותנת תפוקה 13 שנה, ואני אומר לך, הוא נותן דברים של קסם, לא של שחקן אפור.
אז הנה, בוא נדבר על רגע אחד של קסם כדי לסגור את פרק מסי. האמת שבדרך כלל אני לא אוהב להקריא קטעים, זה זקן כזה, אבל במקרה הזה אני חושב שזה שווה. טור אחרון שכתבת אחרי הניצחון הגדול של ברסה, ליברפול 3-0 עם הכדור החופשי הפסיכי הזה של מסי, כתבת ככה. כשאתה מביט בכדור הזה שיוצא מרחק של 25 מטר מהשער, עוקף כמה בחורים גבוהים וחסונים שמשום מה בחרו לעמוד בדרך, מנופף לשלום לאיש עם תחפושת ורודה ומוזרה, שמתמחה בקפיצות ימינה, מחליק ידיים עם הקורה והמשקוף שבדיוק נפגשים, ואז מתחבק עם הרשת אהובתו שחיכתה לו כל כך הרבה זמן. אז כשאתה מביט בסרט הטבע הקצר והמאפנט הזה, הגוף מכריז לבדו, בספונטניות, בלי לשאול, שהוא יתקבל לתפקיד, ואין צורך יותר לחפש, הוא הגדול מכולם.
כן, ואגב, אני רק רוצה להגיד לך על זה, שאת המשחק הזה לא ראיתי בשידור חי, זה היה באמת
בערב יום השואה.
ואמרו לי, בבוקר אחרי, אמרו לי, ראית את השעה, אבל אני לא ראיתי, לא ראיתי. ואז נכנסתי לזה, לראות את הסיר, וזה בדיוק מה שקרה. ראיתי את הביטה המדהימה הזאת, ופשוט הראו הילוכים חוזרים, והיה הילוך חוזר שמרים את זה מאחורה, ממש מהזווית האחורית.
נכון, נכון, נכון.
וזה היה נראה לי כמו פלייסטיישן פשוט.
זה הילוך האהוב על כולם.
נכון, ואתה רואה את... ואז פשוט יצא לי, הוא הגדול מכולם, זהו. אז אפשר לדבר על זה שעוד, זה פשוט יצא, כן.
אמרו ב-BBC שאם היית רץ עם הכדור עם הידיים, וזורק לך, לא היית...
זה מדהים.
לא היית פוגע ככה. עכשיו, הצד השני של המטבע, שנדמה לי שלא הזכרנו אותו עד עכשיו, שזה חטא, כי אי אפשר לעשות דיון כזה בלי לדבר גם על קריסטיאנו, אתה לא מת עליו, בלשון המעטה. אני אגיד לך משהו ספציפי, אפילו אני במרכאות אסגור חשבון. ביורו 2016, זה אחד ההישגים הגדולים, נבחרת פורטוגל זוכה, והיה כמובן, מי שזוכר את הסצנה המרגשת, הקוראת הזאת של רונלדו, שנפצע בדקות הראשונות אחרי שכיסח אותו דימיטרי פאיית, נדמה לי, והוא שוכב, והיה את החגב הזה שנתלה לו על הראש, והוא בכה בדמעות ויצא, ובאמת, אנשים שהם ממש פרופר מחנה מסי, מה שנקרא יום אחרי זה בעבודה, אנשים אמרו לי, כמה שמחנו בשביל רונלדו, שבסוף הוא לקח את זה, והתרגשנו עם הדמעות שלו, ואז אתה בא ביום שישי, עיתון הארץ קלאסי, וכותב, מה קרה לכם? מה אתם מתלהבים מהאגואיסט החצן הזה, הוא עבד על כולכם.
נכון, שמה, אני אגיד לך מה, קודם כל, רונלד, זה איזשהו שחקן גדול, אין, לא צריך בכלל, אתה יודע, להתווכח על זה, זה מובן מאליו. וגם, שוב, שבוע אחרי שבוע, שנים, אגב, הוא יותר מבוגר ממסי, אז הוא מלווה אותנו אפילו יותר שנים. אבל אתה יודע, אני לא אוהב, קודם כל, אני לא אוהב את האופי שלו. אני לא אוהב את השחצנות שלו, אני לא אוהב את הטקס שלו שהוא מוריד את החולצה ומראה לנו איך הוא עבד על הריבוע השמיני או משהו כזה, שיכול להיות בגלל שלי אין ריבועים, הכל יכול להיות, אני לא נכנס אפילו לזה, אבל אני לא אוהב את הדבר הזה, קודם כל, ואני חושב שגם רונלדו, אתה יודע, זה כמו כשהתווכחנו בזמנו, היינו מתווכחים על ברקוביץ' ורביבו,
כן.
אוקיי? אז אני הייתי, בסדר, אני הייתי במחנה ברקוביץ' למה, כי רביבו שהוא היה שחקן גם גדול, זה שחקני אגף כאלה, שהם פתאום מופיעים, עושים לך כמה מהלכים גדולים, אגב, יכולים להיות מאוד יעילים, יכולים להיעלם וזה. וברקוביץ' היה כל המשחק, נאמר, הוא היה באמצע, וכל המשחק היה עובר דרכו. גם מסי ורונלדו זה קצת דומה, אני כאילו, אני לא כל כך אוהב את התפקידים האלה שרונלדו מייצג, זה בלי קשר אליו, והוא שחקן גדול. אבל תראה, קרה
אגב, זה... בוא שנייה, קטע טקטי נקרא לזה, על מה שאמרת, אני לא מסכים, כי רונלדו התחיל את הקריירה עוד בימי יונייטד, זה ממש כשחקן אגף שצמוד לקו, הוא עשה המון רבולוציה תוך כדי הקריירה, היום הוא כמובן חלוץ אמצע לכל דבר, אבל גם בכלל, גם אם אתה מסתכל, אין לי כרגע סטטיסטיקה מולי של מספר נגיעות, אבל כשאני רואה את רונלדו, נראה לי שלרוב הוא יותר מעורב ממסי.
אני לא חושב, לא חושב.
בטח ובטח, זה בטוח במשחקים, במרכאות לא טובים. זאת אומרת, במשחקים שברצלונה עפה בצ'מפיונס בשנים קודמות, יש משחקים שלנו שאתה לא רואה את מסי.
נכון, היה לו גם תקופות כאלה שהוא באמת היה קצת נעלם, וגם הייתה ביקורת על זה, אבל תראה, מסי קודם כל בעיקרון משחק באמצע, גם אם האמצע הזה הוא קדימה, ולפעמים הוא גם יורד אחורה כבר לקחת כדור, רונלדו יכול, תראה, הוא בצד, נכון שמנסים הרבה פעמים בקבוצות לשחק על הצד השני כדי לשחרר אותו ואז למסור אליו, אני לא נכנס לזה, אני קודם כל, זה תפקיד שאני לא כל כך אוהב, לא משנה, והאופי שלו, עכשיו תשמע, אוקיי, אותו מקרה מפורסם שהוא באמת נפצע, וזה נכון, ברור שבמובן האנושי, אתה יודע, אבל אני, אם אני לא, באמת, אני חושב שבוע אחרי שבוע, אני לא אוהב אופי של מישהו. בסדר? אז אני לא אוהב אופי של מישהו, ואוקיי, אז נכון, זה מבאס אותו עכשיו שהוא לא יהיה זה, הרי מה מבאס אותו? חוץ מזה שכמובן אתה נפצע בדקה, הוא ראה כבר את עצמו, זה שכובש את שער הניצחון בגמר, מניף את הגביה,
כמו
כל שחקן וזה וזה, אז אני אגיד לך את האמת, מה, אני אעשה שקר בנפשי, אני לא התבאסתי מזה, כאילו אני אמרתי, וואלה, זה באמת לא נעים, חבל לו כשל עצמו, אבל אני לא עצוב, אני לא הייתי עצוב על זה, מה לעשות, מה זה, לכתוב שאני עצוב כי אמורים להיות עצוב? לא הייתי עצוב, זה האמת.
תשמע, כשאנחנו מקליטים את הפינה הזאת, אנחנו לפני משחקי הגומלין של חצי הגמר, זאת אומרת, אייקס ניצחה את טוטנאם בלונדון 1-0, אגב, הייתי במשחק. חוויה פסיכית, בעיקר בגלל האצטדיון. אנחנו לא, אז כשאתם תשמעו את זה, כנראה שכבר היה הגומלין, אני מקווה שאייקס גם ישלימו את העבודה. מה אתה אומר על הקבוצה הזאת, במובן הזה שבאמת, אתה יודע, רק לפני כמה שבועות עשיתי פה עם תומר את הפינה ההיסטורית על הזכייה של אייקס ב-95, ודי סיימנו את זה בזה חבל שזה כבר לא יכול לקרות. ועברו כמה שבועות, וזה פתאום אתה אומר, וואו, זה יכול לקרות, גם אם זה לא יקרה, הם היו כל כך קרובים. מה קרה פה בעצם מול העיניים שלנו?
לדעתי כואב הלב. כואב הלב, זאת התשובה, כואב הלב. למה? כי אתה יודע שהקבוצה הזאת נגמרה בעצם. זה כמו, אתה יודע, שרואים אור של כוכב, והכוכב הזה לא קיים יותר. כי עד שהאור הגיע לפה, בעצם הכוכב הזה נהרס. אנחנו רואים קבוצה שלא קיימת יותר. אתה מבין את זה?
ברור.
אז מה זה הדבר הזה? באמת, הצליחו ליצור...
אלה פרפורי הקסיסה.
הרי ברור לך שדיונג לא נשאר, שלושה ארבעה שחקנים...
הוא כבר חתם.
נכון, אז אני אומר, שלושה ארבעה שחקנים מרכזיים לא יהיו שם שנה הבאה. זאת אומרת שתראה מה זה, וזה אותי, כשאני רואה את האקס הזאת, ובאמת היא נתנה כדורגל, אתה יודע, זה מהקבוצות האלה שאתה רואה אותם, ואתה מבין שקרה פה משהו, ואתה מבין שאם האבולוציה של המשחק לא הייתה קפיטליסטית חזירית מטורפת כמו היום, אז הקבוצה הזאת הייתה יכולה לרוץ עכשיו נגיד 4 שנים, ואם גם אם היא לא תיקח השנה...
אפילו יותר, מה זה?
אפילו יותר.
ספרים בני 20 פלוס ומינוס.
נכון, תמיד יש איזה פיק כזה שנמשך 4-5 שנים לקבוצות גדולות, לאקסאי, למילנאי וכו'. אז אני אומר, והדבר הזה, גם אם היא לא תיקח השנה, היית יודע ששנה הבאה היא פייבוריטית לקחת, כי זה כדורגל מזהיר, פשוט מזהיר שלא ראינו, והדבר הזה לא יכול להתקיים ברגע שהוא מראה ניצוצות, כמו שראינו השנה, נגד ריאל, נגד יובנטוס, שזה פשוט, אתה יודע, לראות את המשחק גומלין, בטורינו. שאייקס שולטת במגרש מול יובנטוס, שעזוב שנייה את רונלדו, יובנטוס באופן מסורתי, זה קבוצה שבבית שלה, אתה פשוט לא יכול לנצח אותה, וזה נראה לך שיובנטוס זה קבוצת נוער, או קבוצת זקנים שלא רלוונטית, ואייקס זה הקבוצה האמיתית, ואתה אומר, וואו, הדבר הזה, איך הוא נולד פתאום, איך לא ראינו את זה, וזה גם מראה לך, איך אנחנו כל הזמן הולכים, באמת, מתחת לפנס, ומסתכלים, אוקיי, נכון, דיברנו על ברצלונה, אז נדבר על יובנטוס בגלל רונלדו, נדבר על יונייטד כי זו קבוצה גדולה וכו', ובאייקס כזאת, מי דיבר עליה בתחילת השנה? מי ידע בכלל שיש דבר כזה שם, אתה מבין?
בתחילת שנה לא, אני חושב שהנקודת לפני הייתה הניצחון בברנבאו על ריאל.
נכון, אבל זה כבר לא חוכמה.
נכון.
כן, כשמנצחים את ריאל בברנבאו, אז ברור שכל העולם מסתכל על זה, וכשמנצחים את יובנטוס בטורינו, ברור
ש... כמו מניה בבורסה, אתה לא יכול, לפני שהיא פורצת, זה מאוד מאוד קשה.
אבל אני אומר, זה כמו דורטמונד, קבוצות מהסוג הזה, ואייקס אפילו היום בסטנדרטים האלה יותר קטנה מדורטמונד, אבל אתה יודע שכשדורטמונד למשל...
הרבה יותר, מבחינת תקציב,
נכון, הרבה יותר קטנה.
לא, אבל דורטמונד, קודם כל יש לה מסורת של הישגים גם בעשור האחרון, בבונדסליגה ובאירופה, היא הייתה חברה קבועה, עברה שלב הבתים. אייקס שנים ארוכות הייתה שטיח בשלב הבתים. רונלדו היה חוגג עליהם עם ריאל, עם רביעיות.
נכון, כי אייקס כזאת תלויה, במה היא תלויה בסופו של דבר? באיזה מין קבוצת נוער. אוקיי? בשחקנים שאתה יודע, אתה מבין, מנסה למצוא כל מיני מציאות בכל מיני מקומות. חבר'ה, אבל למה אמרתי דורטמונד? כי גם דורטמונד כזאת, שזה נכון שהיא קבוצה עם תקציב יותר גדול משל אייקס, אבל גם דורטמונד שאתה רואה שבגרמניה או שבאירופה, היא מוציאה כמה שחקנים גדולים, הם מיד נלקחים ממנה. נכון. ואתה רואה פתאום ביירן שלוקחת את הול, לא משנה, אתה לא יכול לחיות שנה עם שחקן טוב, בלי שהמפלצות יגיעו ויקחו אותה.
זה מה שקצת מבאס, כי תשמע, בוא נאמר, זה לא דבר חדש, יש קבוצות עשירות יותר ועשירות פחות, אבל מה שמעצבן זה שבאמת אתה, אין אפילו צ'אנס לעונה שנייה אפילו.
אין צ'אנס.
זאת אומרת, אתה נותן חצי עונה טובה, נגמר הסיפור. עכשיו, כשאתה מסתכל, אם אתה מסתכל על זה באמת מעיניים של אייקס, אתה אומר, מה הסיכוי שלי לבנות קבוצה שתתמודד?
זה מה שקרה.
הם צריכים השנה לקחת.
זה מה שקרה, בדיוק.
מדהים. בוא נדבר על, רוג'ר פדרר.
כן. אז קודם כל, רגע, אני רוצה להגיד לך, לפני שאתה אומר את זה, אז אתה עד עשים בשורה אחת אצלי בראש ובלב את לאו ורוג'ר, עם כל הכבוד באמת למסי, זה לא, אני לא מדבר עכשיו על גדולה וכו', אני מדבר מבחינה סנטימנט, זה פעם שאלו את חיים ברם, מי השחקן הישראלי הכי גדול אי פעם, הישראלי, אז הוא אמר, תראה, זה אייל ברקוביץ' מספר אחת, ואז הוא אומר, תספרו עד 10, ומספר 2, מוטל שפיגלר, תחליטו מה שאתם רוצים. אז אני אומר, באותו מובן, כאילו מבחינתי, בלב זה פדרר, אחר כך, אתה יודע, אפשר לדבר מסי וכל מיני כאלה.
אז ספר לי על האהבה הזאת, מה יש לך עם האיש?
קודם כל, תשמע, אני בתחילת הקריירה שלו, לא החזקתי ממנו, גם לא הבנתי מה הרעש, ואני זוכר עד היום, הייתי בספורט הארץ, הייתי שם עורך, ויואב בורוביץ' שהיה זה כתב של מכבי תל אביב כדורסל, הוא היה אומר לי, אלון, תסתכל על פדרר, תסתכל על השוויצרי הזה, הוא טלנט, לא ראינו טלנט כזה. אמרתי לו, אתה תמיד בורוביץ' מתלהב ישר מכל מיני כאלה, וזה די, נו, שמענו, ואז היו כל מיני, אתה יודע, ספינים ורודיקים, ואגסי עדיין היה כל מיני, ונלבנדיאן, וכן, שחקנים כאלה, ו...
טים אלמן, שהחצי גמר, הוא
בלדונה, לוקח אבל אתה יודע מה, התחלתי להסתכל עליו, ולא יודע להגיד, תשמע, זה מהדברים האלה, שוב, שאתה לא יודע במקור למה, אבל פשוט נתפסתי על הטניס שלו ועליו, ובשלב מסוים אמרתי לעצמי, תשמע, יש בו משהו, אני חייב לראות אותו. פשוט לראות אותו משחק. ואז התחלתי לנסוע ל-US Open, זה היה, לא זוכר, 13-14 שנה אחורה, ומאז אני נוסע כל שנה אליהם, כי אתה יודע, יש לי איזה נולד ילד ודברים כאלה בדיוק על ה... אז, ואני כל שנה...
אני מתפלא עליך שאתה לא מתזמן דברים כאלה.
אני לא, איך אומרים, הייתה טעות, בטעות, זה קרה בטעות.
איך זה באמת לראות, בכלל להיות נוכח בגרנד סלאם? אני יצא לי אגב להיות בתחרויות טניס באולימפיאדה, שזה לא בדיוק אותו דבר, למרות שבשנה האולימפית זה קצת גרנד סלאם חמישי כזה. איך זה להיות בגרנד סלאם, ואיך זה לראות מול העיניים אותו?
אז קודם כל, גרנד סלאם, אני אגיד לך מה, זה שבועיים, והשבוע הראשון והשבוע השני זה שני שבועות שונים לגמרי, אוקיי? ותלוי מה אתה יותר אוהב. על פניו, כולם יגידו לך, השבוע השני הוא הסיפור, כי זה המאני טיים. אבל אני אומר לך, השבוע הראשון זה כמו פסטיבל טניס מדהים, בגלל שכל המגרשים, אני מדבר איתך על 20 ומשהו מגרשים, קטנים, כולם משוחקים כל הזמן, כי הרי אתה יודע, מתחילים 128 שחקנים, נאמר אחרי המוקדמות, בגברים ובנשים, אז אתה מסתובב, אני אומר לך, כמו ילד בחנות צעצועים.
אתה בעצם קונה כרטיס אחד שאתה יכול להיכנס לכל
ה... אני קודם כל עם הקרדיטציה של עיתונאי, אבל נניח שאני לא, אז יש כל מיני שיטות. אתה יכול לקנות כרטיס בעצם, מה שנקרא ל-day session, שזה בעצם לכל היום, מ-11 נאמר עד 5, ואז אתה יכול בכל המגרשים מלבד המגרש המרכזי.
כן, שאליו יש כרטיס
למשחק. נכון. ואז אתה, מה שאתה עושה, אתה פשוט הולך ובוחר, אתה יושב חצי שעה ורואה שחקן כזה, ועוד רבע שעה שחקן כזה, ואז אתה
הולך לקנות נקניקיה ובירה. נקניקיה
ובירה שהמחירים שם כמובן מטורפים, אבל תדע לך, האמריקאים, אתה יודע, הרבה פעמים אני אומר, מי שנמצא במגרש המרכזי, בארתור אש, זה 25,000 מקומות, וגם במשחקים הכי גדולים שאתה מעלה על הדעת, חלקים גדולים מאוד מהמשחק, הם בחוץ האמריקאים, הם אוכלים.
זה קטע בקהל האמריקאי, זה כמו בייסבול.
כן, הם רק במאני טיים נכנסים, זהו.
בייסבול, הקהל יכול, אני מאוד אוהב בייסבול, אגב, אני גם הייתי בהמון משחקים, וזה כאילו הכי לגיטימי בעולם, שבן אדם יבוא, נגיד, באמצע המשחק, יראה שעה, יצא שתי בירה, יחזור בסוף, ילך לפני הסוף. כאילו, בכדורגל אנחנו לא תופסים דבר כזה שמישהו יבוא באמצע, אין דבר כזה.
אני גם על טניס לא חשבתי שזה ככה, כי אתה יודע, מבחינתי, אתה יודע, כל משחקון חשוב, בטח אם מישהו נשבר במשחקון וכו' וכו'. אבל השבוע הראשון הוא זה, השבוע השני, תשמע, השבוע השני זה קרבות ענקים, אתה יודע, תראה, המשחק הכי זכור לי מכל המשחקים, למשל, זה ג'וקוביץ' פדרר, חצי גמר, US Open, אני גרוע בשנים, אני לא זוכר, זה נראה לי 2013-2014, זה המשחק שבו פדרר מוביל 2-0 במערכות, ג'וקוביץ' משווה ל-2-2, פדרר בחמישית, מוביל 5-3, מגיש עם 40-0. ומפסיד את המשחק. Yeah. ואני זוכר, אני ישבתי ביציאה, עכשיו, אתה יודע, בכזה מצב, ב-5-3-4, זה המשחק גמור, זה game over. ויש שם את השתי נקודות...
מיוחד שזה פדרר.
פדרר, ברור, ופדרר, אתה יודע, בתקופה... ואני זוכר שג'וקוביץ' מנצח את המשחק הזה, אני פשוט... אוקיי, אבל סיכרתי את הטורניר לארץ, okay. אוקיי? וזה חצי גמר, והחצי גמר אחרי זה נדל מרי. משחק גדול, נדל מרי.
הקהל הולך הבית.
אני יורד למטה, זה, למסיבה עיתונאים, עכשיו, במסיבת עיתונאים צריך להבין, ב-US Open, נגיד פדר שיחק עכשיו, המסיבת עיתונאים עם פדר תהיה בדרך השעה וחצי.
שכבר התחילה המשחק שאחריו.
כן, ברור, הוא מתרחץ, הוא זה, אני לא יודע מה הוא עושה, הוא מגיע אחרי שעה, שעה ומשהו למסיבת עיתונאים. אני יורד למטה בזה, נכנס שם לקפיטריה, אוכל משהו, אני אומר, אני חכה עכשיו שעה ומשהו, עד שאני רוצה לראות. אחרי 3-4 דקות, לא צריך להגיד לך, אומרים, קורזים, פדר בדרך לחדר
מסע עיתונאים. רצה לגמור את זה לפני המקלחת. שמה,
הוא היה, כן, קודם כל לפני, הוא פשוט רצה לעוף משם.
ברור.
הוא ישב, אני לא ראיתי אותו מעולם, פשוט בדיכאון קליני. וגם אני, אתה יודע, גם העיתונאים יושבים שם בדיכאון קליני, ואמר כמה מילים, אתה ראית שהוא שבור, הלך הביתה, אני הלכתי הביתה, לא ראיתי את המשחק השני, יותר מזה, יום אחרי זה היה גמר נשים.
כן. עדיין היית שבור.
סרינה, לדעתי סרינה קלייסטרס, אני לא זוכר בדיוק מה, אני לא הלכתי. אני הייתי בברוקלין אז, אני זוכר, הלכתי ב-13, התקשרו אליי מהעיתון, אמרו לי, מתי אתה מעביר את הדיווח? אמרתי, איזה דיווח? תקחו מהטלוויזיה, אני לא, זהו, אני גמרתי את הטורניר. זה לא מעניין.
אני הודחתי בחצי.
הודחתי בחצי, בדיוק.
אבל אז מה, אתה בעיקר אוהב את היופי של המשחק שלו, את הצורה שבה הוא משחק טניס, שהיא הנכונה, הנשגבת ביותר?
שמע, נכונה, זה אפשר להתווכח, כן, אבל כן, בגדול, אני אומר לך, זה יופי בהתגלמותו בעיניי. זה, אתה מרגיש שאתה רואה אותו, שככה זה אמור להיות. אני אומר לך, יש בענפי ספורט, ספורטאים בודדים, שכשהם משחקים, אתה מרגיש שככה, זאת הייתה הכוונה. מייקל ג'ורדן היה לו את הדבר הזה, אני לא סבלתי אותו בזמן, אמת, הוא היה שחקן הסנוע עליי בעולם.
עד היום התנועה של ג'ורדן, היא התנועה שעל פי המודדים,
כן, ככה,
שמדברים על קובי ברייט, על לברון, מסתכלים, האם הוא דומה למייקל.
נכון, כי ככה זה נראה, זה מה שנקרא, אתה יודע, בפילוסופיה, יש אידאות של אפלטון, ככה זה האידאה, כן, של כדורסל, וטניס, אני חושב שפדר זה האידאה של טניס, ולכן אני חושב גם שהשחקנים האלה לא נפצעים הרבה. זאת אומרת, הגוף שלהם ממש מותאם לספורט שהם עושים, ולכן הם יכולים לעשות את זה, אתה יודע, אומרים על פדר שהוא לא מזיע כמעט.
נכון.
עכשיו, כמובן שהוא מזיע, אבל נכון.
לא, אבל יש גם סטטיסטיקה שהוא כמעט תמיד רץ הרי פחות מהיירים.
נכון, והוא, כי הוא לא, עכשיו, נכון, כי הוא גם...
כי הוא יודע לתת את המכות.
בדיוק, והוא רוצה, תראה, הוא רוצה לגמור נקודה. זה דבר בטניס שהוא, זאת שאלה גדולה. אתה יודע, טניס הנוכחי, לא, מה זה נוכחי? 10 שנים האחרונות בעצם הבינו שהמטרה היא להטיש בראלי את היריב עד שהוא יעשה טעות. נאמר את זה ככה. פדרר הוא אסכולה אחרת שאומרת, אני מחכה 2-3 מכות, והם מנסה לגמור את זה. עם ווינר על הקו, רצוי על הקו. עכשיו תשמע, זה ששחקן יכול לשים כדור על הקו, עכשיו מה זה? זה כדור כזה קטן. ויש לך, זה לא עם היד אתה מיפה, זה יש לך מחבט, כן? זאת אומרת, זה דרך משהו. זה לא בלתי אמצעי. ואתה מסוגל באחוזים כאלה. עכשיו צריך לראות את זה במציאות, אני אומר לך, במציאות. כדי להבין מה זה אומר. המהירות של המשחק, מי שבא לטורניר טניס, בניגוד לטלוויזיה, אני ממליץ לו, נגיד אם אתה הולך לגרנד סלאם, לא ללכת לארתור אש רגע. עזוב שנייה את הציונים
הגדולים. המגרשים הקטנים.
כן, עכשיו, המגרשים הקטנים האלה, אתה רואה את השחקנים מתחממים שם, אחד עם השני. המהירות שהכדורים עפים שם בחימום, זה כל כך מטורף, שלשים במהירות כזאת, כדור אחרי כדור על הקו, לא משנה זה מבייסליין או על הצדדים, זה, עכשיו, מה זה? זה רגש ביד, שיכול לפעול גם במהירויות ובכוח מטורף כזה. מאיפה הרגש הזה מגיע? ואני אומר לך, בסוף אני אומר, זה רגישות. רגישות, זה שחקנים שיש להם רגישות. פדרר היה בכיין.
אני אספר לך על זה משהו, פעם שצילמתי את אנדי רמלה, זו כתבה, ואז באתי לצלם אותו מתאמן, ובאתי גם, אני מחבט, שאני כבר שנים לא, אבל הייתי משחק טניס די הרבה, וזה משחק סבבה, לא משהו היסטרי, למדתי בזמנו קצת, ואז שיחקתי עם חבר תמיד, בבוקר ככה לפני עבודה, ואז אני ואנדי אומרים, יאללה, בוא נעשה בקטנה כמה דקות, כאילו, זה מגניב, אתה יודע, זה תמיד כיף לנו, כאילו, לראות איך אנחנו,
נגד המקצוענים, כן.
ואז אנדי מגיש לי סרב, ואני עונה לו על הסרב, כאילו, אני אפילו לא חושב שממש עניתי, אבל כאילו חוותתי איכשהו פגע, אני לא זוכר בדיוק מה, ואני כאילו מבסוט על עצמי, ואני אומר לו, רגע, אחי, זה היה סרב אמיתי? אז הוא מסתכל, עושה לי, מה אתה מפגר? מה פתאום? זה רגע, כאילו, אני הגשתי לך שתחזיר לי. ואז אמרתי לו, רגע, לא, אז תעשה אמיתי, זה כל הקטע שאני רוצה לראות. ואז הוא נותן לי סרב אמיתי, אני לא זיהיתי איפה הכדור, הוא כבר היה מאחוריי.
זה בדיוק זה, אתה יודע, זה בדיוק זה, ואתה יודע, אתה אומר, איך שאתה משחק אישית, אבל אנחנו רואים בטלוויזיה את האנשים האלה, נכון? את פדר נדל. ואני אומר לך, בטלוויזיה יש קצב אחר למשחק, הוא יותר איטי, פשוט המצלמה, באופן שאתה רואה את זה, זה יותר איטי, פשוט זווית צילום, ולכן שאתה רואה את זה במגרש עצמו, לא מלמעלה, אלא ממש מהמגרש עצמו, אם אתה יושב ממש על כיסא ליד, זה כל כך מהיר, ואז אתה אומר, בוא, האנשים האלה, זה טירוף, הקורדינציה שלהם, הזריזות שלהם, היכולת של... תשמע, זה לא רק אלה, אני שאני ראיתי את אוליאל שם, בטורניר נוער, אני זוכר לפני שנתיים או שלוש, אתה יודע, אני יכול לשבת שם לראות את אוליאל שעתיים שלוש, ובמקום לראות את מרי, באמת, לפעמים זה יותר מעניין, זה לא כל כך משנה, אתה יודע,
צריך למה?
כי בסוף, אתה יודע, יש משחקים בשלבים הראשונים, שנגיד מרי משחק נגד איזה מישהו מקום 80, זה ייגמר 6-1, 6-2, 6-1, זה לא מעניין.
זה גם לא בטלוויזיה לא מעניין אותי.
בדיוק, זה לא מעניין, זה ברור לך מה קורה שם. אז אתה יודע, אם זה פדר, אז אני אראה אותו כי זה מעניין אותי. אבל נגיד אוליאל משחק נגד איזה דמינור מאוסטה, שאנחנו מכירים אותו היום, שחקן עושה, זה מעניין, יש שם מאץ', הוא ישראלי כמובן, זה מעניין אותך לראות את זה anyway. אז היו שנים שישבתי וראיתי נגיד את הישראלים, לא משנה. שחר פאר, אז כן, מקרה קצת יותר כאוב, אבל לא משנה, דודי סלע וכו' וכו', וזה יותר מעניין אותך. אבל תקשיב, זה חגיגת טניס, זה מה שזה. אם אתה יכול לראות שבועיים, כל היום, מהבוקר, ובארצות הברית יש גם את ה-night session, זאת אומרת, אתה רואה עד חצות. אני ראיתי את פדר אגסי, אני זוכר את זה, 2000 וקצת, whatever, ברבע גמר, חצי גמר יוס אופן, משחק עד 1:30 בלילה, לדעתי, משהו כזה, שאתה צריך עוד לחזור לברוקלין שעתיים ברכבת, אבל אתה אומר, וואו, בוא נע, אתה יודע מה זה, זה דבר מדהים. היום כבר אין לי כוח הנה את זה שנים האלה, באמת, זה קשה מדי.
הזדקנת. אני אגיד על שחר פאר, נושא כאוב, לא בגלל הקריירה המפוארת שלה, אלא בגלל כמה דברים שכתבת עליה הפעם, שהיא די נפגעה. בוא נדבר באמת קצת NBA, כי אנחנו בשיא שלה, עכשיו עשיתי את הליג פאס, אני כל יום בבוקר מנסה לגרש את כולם מהבית ולתת לי זמן. אני חושב על גולדן סטייט, ואני אומר איך אפשר די בקלות להפוך מהקבוצה שכולם אוהבים, מהיפים והנכונים, וסטיב קר וסטף, וקבוצה שאתה לא יכול, גם כשהם היו נגד דיוויד בלאט, והישראלי הסחי רצה את דיוויד בלאט, עדיין כולם אהבו את גולדן סטייט, ואיך אפשר בכל כך מעט זמן להפוך להיות קבוצה שאין בן אדם שאני מדבר NBA, שלא אומר שהוא מת שהם יפסידו, לא משנה להרדן, למי שיבואו, יבואו רק שיפסידו.
נכון. תראה, אני חושב, קודם כל, אני שותף לתהליך הזה ממש.
גם אני, כן, אני דיברתי עם עצמי, כן.
שותף לתהליך הזה. קודם כל, אני אגיד לך מה, הם היו קבוצה שנבנתה באופן אורגני אמיתי, והגיע באמת, אתה יודע, עם בחירות דראפט מבריקות של מקום 7, מקום 11, 12, ופתאום מגיעים שחקנים דיימון גרין וקלי תומפסון, ואתה אומר, וואו, תראה מה הם בנו שם, וסטף קרי, סטף קרי, אנחנו יודעים מה זה, והם לוקחים אליפות, ואתה אומר, וואלה, תשמע, תראה איזה יופי,
כמו שאנחנו אומרים,
ככה צריך, הנה, תראה איזה יופי.
צריך כמו שדיברנו על אייקס, רק ששם זה אפשרי.
שם זה אפשרי, וכשבמקביל לזה אתה יודע שלברון הוא בונה לו כל מיני קבוצות מוטרפות במיאמי, עם קריס בוש ועם דוויין וייד, ואחר כך הוא יעבור לקליבן שיבנו לו קבוצה כזה, ואתה אומר, תראה מה זה, הבן אדם הזה, כמה שהוא שחקן ענק, הוא לא מסוגל להיות בתוך משהו אורגני, הוא ניסה את זה בקליבן בהתחלה, לא הלך לו, אז הוא שבר את הכלים, והוא הולך לבנות לעצמו אימפריות, ואתה אומר, תראה, בצד השני, איזה אלטרנטיבה יפה, וזה גולדן סטייט של אז. אבל אני אומר לך, יש את הרגע הזה, וזה לדעתי רגע המפתח, ונכון שהרגע הזה הביא להם עוד שתי אליפויות, אבל בעצם הצירוף של קווין דורנט הוא הרגע המשמעותי ביותר, נקרא לזה תהליך שבו אהבה הופכת לסלידה, נקרא לזה ככה. גולדן סטייט הייתה לפני דורנט הקבוצה הכי טובה בעולם. הכי טובה בעולם, גם כשהיא הפסידה אגב לקליבלנד בגמר, זה באמת הפסד, אני קורא לו, בוא נקרא כמו ילדים פוקס.
הייתה אליפות פלוס הפסד בגמר.
הפסד בגמר, שבעה משחקים עם סל, בליביבול של קרי ארווינג, אתה יודע, אוקיי. אז אתה בא, עם הקבוצה הכי טובה בעולם, שמתמודדת מול קליבלנד אז, ולא אכפת לי עכשיו אם דורנט הסכים לבוא בזול, או בזול, כן בזול, ומצרף את השחקן, נקרא לו השני הכי טוב בעולם, אוקיי? באותה תקופה, אחרי לברון, הכי טוב. הדבר הזה, כן, פשוט לא מקובל עליי, זהו, לא מקובל עליי. אני אומר לך, בסוף אני חוזר, תודה לאן תמיד, לכדורגל, או הכדורסל בשכונה אצלנו.
אבל זה לא הכדורגל בשכונה, זה הקריירות של
אנשים. רגע, תקשיב. אבל אני אגיד לך לאיזה רגע, תקשיב רגע. שעושים כוחות. בסדר? שעושים כוחות. אני, הרגע שאני הכי מתאהב, זה ששחקנים טובים, לוקחים לעצמם שחקנים טובים, והם יודעים שהקבוצה השנייה זה לא מאוזן. למה? כי הם מפחדים, כי הם פחדנים, אוקיי? שגולדן סטייט לוקחת את דורנט, ואני אומר לך, זה גם וייס ורסה, שדורנט הוא עצמו מחליט ללכת לגולדן סטייט.
זה אני יותר מתחבר. אבל לא, קודם כל נגיד סתם, אמרת נורא אוהב את אייל ברקוביץ', שברקוביץ' שיחק עם אתר ואווירון,
אבל רגע, זה בדיוק ההבדל. ברקוביץ' ואווירון וכל אלה לא היו כוכבים גדולים, הם היו חבר'ה צעירים. תקשיב, אני זוכר את זה מצוין. ברקוביץ' היה שחקן הנוער של מכבי חיפה. הוא עלה כזה, אמרו יש שם איזה טאלנט. זה לא שאמרו, אוקיי, אנחנו נביא את ברקוביץ', נביא את אתר.
אווירון הביאו כמלך
שערים. אבל מי זה? מי זה אתר ואורגוביץ? זה שחקנים במכבי חיפה, מהנוער. אין לי בעיה, תקשיב, עם שחקנים שעולים באייקס בנוער, כמו שאנחנו אומרים פה, ונהיים אימפריה. חבר'ה, גידלו מחלקת נוער מדהימה.
כל מה שאני אומר, שאתה חי קצת ב-20 שנה אחורה.
תקשיב, אני אגיד לך משהו, רגע, אני חי 20 שנה אחורה, אפילו 30 שנה אחורה, זה לא משנה את העובדה שהדבר הזה בפשטות, תקשיב, לא כוחות.
אז בוא, לא, זה אין שאלה. עכשיו בוא, זה שדורנט עשה פה דבר שהוא...
אבל הכעס הוא לא רק הדורנט.
שיקבל את ההחלטה שהוא רוצה, חיים שלו, אבל זה ברור שזה קצת כאילו גורם זלזול. השאלה מעניין אותי דווקא כסטיב קר. סטיב קר אמר בראיון, נראה לי בעונה הראשונה של דורנט, והוא תמיד מדבר די פתוח עם התקשורת, הוא תמיד יודע ללך על הדג של... ללך על החבל דג שמצד אחד לתת לתקשורת הבשר, מצד שני לשמור תמיד על השחקנים שלו ולא, לא ליצור בעיה. והוא אמר משהו מעניין, שאומר, אני מבין שעכשיו מבחינתכם אנחנו הבד גייז, אני חי עם זה, אני מבין, אין לי כל כך דרך לשנות את זה, כי זה כבר נתפס, כשזה נתפס זה ככה, אני לא יכול לעשות עם זה הרבה, אני עושה את מה שאני יודע לעשות. שאני אומר באמת, האם אפילו באיזשהו מקום, סטיב קר, הרי דורנט הביא לו שתי אליפויות, אולי, אולי עכשיו עוד אחת בדרך, האם סטיב קר, עד כדי כך, אני מתחבר לקו שלך, עשה טעות בזה שסטיב קר קצת פגע, עד כמה שהוא גם מכריע, יש ג'נרל מנג'ר מעליו, אבל שהוא כאילו פגע אפילו קצת בתדמית שלו כמאמן, כי האליפות של סטיב קר ב-2015, בעונה ראשונה שלו כמאמן ראשי, זה היה כאילו, 14-15, זה היה וואו מטורף, אף אחד 15, אף אחד לא האמין, ועכשיו האליפויות האלה, אף אחד לא אומר כאילו גדולתו של סטיב קר כמאמן, אומרים, נו מה, זה גם אני, כמו ששלום אושף בטלפון, אני לוקח איתם
עליו. תשמע, אני אגיד לך מה, אומרים תמיד, יש את המשפט הזה, שהוא לא נכון, אבל אומרים אותו, מי יזכור את זה? אוקיי, מי יזכור את זה עוד? נגיד הם יקחו אליפות עכשיו, ועוד אליפות, וחמש אליפויות, ומי הוא שושלת, דיינסטי. אז קודם כל יזכרו את זה, וגם, אתה יודע מה, גם לא אכפת לי אם יזכרו, לא יזכרו, אני אזכור. הדבר הזה, כן, לסטיב, אני מבין סטיב קר שדורנט מסכים לבוא אליך, זאת אומרת, מה, אני אוותר על דורנט, כאילו, על השחקן באמת הכי טוב בעולם, או השני הכי טוב בעולם, אז באמת
צריך... אגב, אפילו ויתור עליו, נגיד, זה קצת מונע מאגו, אם אתה מוותר עליו כדי שתהיה...
נכון, אני מבין את כל הבעייתיות פה, ועדיין, בשורה התחתונה, גולדן סטייט, ברגע של דורנט, עכשיו תראה, אחר כך בוא נדבר רגע על קזינס, למרות שהוא נפצע עכשיו, הוא לא רלוונטי. תחשוב שכשהמועדון הזה מביא את קזינס בחמישה, נכון, רק $5 מיליון לשנה, כי הוא מוכן לבוא אחרי הפציעה וכו'. בוא נה, זה מתחיל להיות מכבי תל אביב כדורסל של אז, כן? שאתה כאילו אוסף את כל הכוכבים, אתה רוצה חמישיית טול סטארט הזה, אני, הדבר הזה, אני מתאב אותו, כשמישהו חזק, נהיה חזק מדי, אתה צריך להיות נגדו, זה אוטומטית, כשמישהו רוצה להיות מונופול, אתה צריך להיות נגדו, כדי שלא מונופול, עכשיו, עדיין, בוא נדבר, מה קורה עכשיו, שאני רואה את גולדן סטייט נגד יוסטון, אוקיי?
כרגע, כשאנחנו מקליטים, זה
מקליטים 2-2, הלילה היה המשחק הרביעי, צמוד בסוף, אבל באמת יוסטון לקחה, אני, באינסטינקט שלי, עדיין בעד גולדן סטייט, מול יוסטון, אני קולט את זה, אני רוצה שהם כאילו יעברו את יוסטון,
כי גם הרדן הוא
יפה, בגלל הרדן, בגלל הרדן, ואחר כך אני רוצה שכל קבוצה אחרת ייקח את האליפות פה, פורטלנד, דנבר, מילווקי, אבל לוואי בוסטון זה לא יקרה, ולא גולדן סטייט, זה מה שאני רוצה, עכשיו באמת, ואז אני מסתכל, אני אומר, תראה מה זה, אתה מונע משנאה, בן אדם, אתה מונע, כן, זה מה שיפה בספורט, אני לא רוצה קודם כל ארדן, לא רוצה אותו, אני לא רוצה אחר כך גולדן סטייט בגלל החזירות, ואחר כך זה קבוצות שעוד לא הספקתי לאתר מה אני שונא בהם, אז אתה יודע.
שקודם יקחו אליפות,
ואז נסנה, בדיוק.
שירוויחו
את השנאה. בדיוק.
מה שחלק בלתי נפרד מה-NBA בשנים האחרונות, זה הסטטיסטיקות והטריפל דאבלים, כל בוקר אתה קם לאיזה טריפל דאבל מפלצתים, קיקיוני, היסטורי ומרהיב, והבן אדם שהכי מאפיין את התקופה הזאת זה ראסל ווסטברוק. עכשיו, תשמע, אני מת על ווסטברוק, או שאני אנסח את זה שוב, אני חושב שווסטברוק הוא חיה. לראות אותו לפעמים זה אחד הדברים הכי יפים שיש, לראות אותו חודר כמו רכבת לסל, שאתה יודע שאף אחד לא יכול לעצור את הדבר הזה. ועם זאת, אחד הדברים המביכים היה לראות אותו לפני כמה שבועות, כשהוא עשה טריפל, אני כבר לא זוכר מה היה מיוחד בטריפל, אני הולך לזכור מה היה מיוחד, האם זה היה איזה טריפל, היה איזה משהו מיוחד.
כן, היה משהו מיוחד, נכון.
ועכשיו היה לו כנראה 9 ריבאונדים, הוא פשוט עמד מתחת לסל, התקפה שלמה של היריב, לא שמר אף אחד, כדי להגדיל את הסיכוי שהוא ייקח את הריבון, וזה הרגע שבמידה רבה מזקק את העיסוק הזה הבלתי פוסק במספרים.
אתה יודע, כשאתה מסתכל על ווסטברוק ובדיוק הטריפל דאבלים האלה, הדבר שאותי נגיד, איפה אפשר לראות את האבסורד דווקא בהתגלמותו, זה באסיסטים, כי אסיסטים על פניו, זה בדיוק הדבר הלא אגואיסטי.
ברור.
כי אתה מוסר למישהו שיקלה, אבל תראה איך ווסטברוק, וכל בעצם זה לא רק הוא.
אתה אומר, הוא עושה את האסיסטים בשביל הטריפל דאבל.
הוא מוסר בשביל עצמו בעצם. כן, בשביל הטריפל דאבל, זה הקטע.
אז עדיף שלא ימסור.
לא, העניין הוא, תראה, שווסטברוק וגם ארדן, במובן הזה שגם הוא, המשחקים הרצופים מעל 30 נקודות וכו', גם זה היה השנה, הם בעצם איזה שני פיקים של תרבות, של סטטיסטיקות, במקרה הזה לא מתקדמות, אבל הן יושבות גם על הדבר הזה שנקרא סטטיסטיקות מתקדמות, וסטטיסטיקות זה, ותדדדדד. תשמע, זה לא רק בכדורסל, זה גם בכדורגל, בבייסבול מזמן, פוטבול כמובן, זה אמריקאי מאוד מאוד מאוד, אבל זה חדר לאירופה ואפילו לישראל. אני אומר לך מה, הדבר הזה בעיניי הוא כמעט מתואב. זה בעצם לפרוט את הספורט למספרים, לכמויות. אני לא רואה הבדל בין זה לבין דבר על כסף באיזשהו מובן בספורט. אוקיי? מה זה משנה אם הוא קלה, תסתכל על המספרים, אפילו סטף קרי וזה. סטף קרי קלה משחקים האחרונים, 20 נקודות, 19 נקודות. בוא נסתכל רגע על האחוזים, מה אתה רואה שם באחוזים? 5 מ-22.
גם ארדן אבל זה ככה.
וגם ארדן, ברור, אז ארדן, אתה יודע, ארדן, למה אני לא סובל את ארדן? כדורסל שבו שחקן לוקח כדור, מקדרר 14-15 שניות, ואז מתחיל או לנוע לסל, או לזרוק שלושה, זה הכדורסל, וכמובן, הוא שחקן עצום, זאת אומרת, במובן של...
הקטע המתמטי אפילו, שאני מודה שלפעמים קשה לי לתפוס, אתה גם מסתכל על האחוזים שלו, הם בהרבה פעמים הרבה יותר נמוכים מכל יתר הקבוצה.
נכון.
אז אתה אומר, למה נותנים לו את הכדור? אבל כנראה שהם עושים משהו טוב.
ברור, לא, תשמע.
כי עובדה שהוא לוקח אותם עמוק לתוך הפלאו.
תראה, תיקח...
הרי תוציא עכשיו את ארדן מיוסטון, הם לא עושים כלום.
נכון.
אז יש פה איזה קשר לוגי שאני מתקשה לפתור.
לא, זה לא קשר לוגי. נגיד ההנחה שלהם שארדן, האחוזים שלו, תראה, בדרך כלל הם לא יותר נמוכים של הקבוצה.
הם לא גבוהים.
הם לא גבוהים, אבל כן אתה יודע שתקבל את ה-30 ומשהו נקודות. אתה יודע שתקבל את הדבר הזה.
כי הוא לא מפסיק לזרוק.
נכון, הוא לא מפסיק לזרוק. ועדיין בכמות, בסוף הם מחברים, זה ממש כמו משוואה מתמטית, וזה עדיין משתלם הדבר הזה. בעיקר שהוא במאני טיים כן בדרך כלל מופיע, אוקיי? זאת אומרת, ברבע האחרון שצריך אותו מופיע, שחקנים אחרים לא עושים את זה, וזה באמת הכוכבים הגדולים מסוגלים לעשות את זה. עדיין, אחרי כל זה אתה שואל, מה אנחנו רואים פה? זה כדורסל מפגר, פשוט כדורסל, הכדורסל של יוסטון משחקת, ואני אומר לך, יכול שהם יעיפו את גולדן סטייט, אני מאלה שחושבים שהם כן יכולים להעיף את גולדן סטייט, וגם ב-2-0, אני חשבתי שהם יכולים, כי ראיתי במשחק הראשון כבר שגולדן סטייט ניצחו, שיוסטון הייתה גרוע ועדיין הייתה קרובה שנקודה מלנצח, יכול להיות שהם יעברו, יכול להיות שהכל, זה כדורסל שהוא עלבון לדבר הזה שנקרא משחק כדורסל, יש המון ביקורת בארצות הברית, בדיוק על הדבר הזה, ממש נגד האתוס של איך שמשחקים כדורסל, יוסטון...
ביקורת, אבל הם אלה שמזינים את זה.
הם מזינים,
אבל... עכשיו, מה עוד מזין את זה? שאתה, הרי הרבה מאוד אנשים, בטח הקהל הצעיר, אני מדבר על זה לא מעט בפודקאסט הזה, לא רואים משחקים שלמים, למי יש כוח ולמי יש זמן, למי יש ריכוז, לשבת לראות 3 שעות, אז מה אנשים רואים? רואים או את
ההיילייטס,
10 דקות ב-NBA League Pass, או אפילו פחות מזה, ב-ESPN, בערוץ הספורט הזה, ואז אתה רואה, ארדן לא מחטיא.
תראה,
ארדן קולע שלשות ברצף.
תקשיב, הצעירים, מה שאתה מדבר עליהם, אני אגיד לך מה, יש כמות כל כך גדולה של מטומטמים, באמת, אני אומר לך, עכשיו, למה אני מתכוון? עכשיו, יכול להיות שגם אנחנו היינו צעירים, היינו מטומטמים, וזה חלק מה-DNA, אבל הדבר הזה, כן, של להגיד, משתים, כן, אבל הוא קלה מדהים, ראית את הסלאו, כאילו, ואתה אומר, תשמע, בוא נע, 25-30%, כן, הוא מחתיק כל הזמן, זה לא כדורסל דבר, זה לא מעניין אותם. היום, ואתה רואה את זה בכל דבר, מה שמעניין, שמישהו מסומן ככוכב, ויש לו הילייטס טובים, אז אוקיי, מרימו אותה על כתפיים. אותי זה לא מעניין, פשוט לא מעניין לא תראות את זה.
יש פה, אני רק אגיד את הנקודה הזו ונסיים. יש עניין, שוב, זה קצת תרבות אמריקאית, אז שאגב, זה מאוד נגיד יכול להיות מקובל בבייסבול. אתה יכול, קבוצה יכולה להפסיד את המשחק, אבל האוטפילדר דפק שתי הצלות מעולות, אני בבוקר יכול, ועכשיו אני קצת במרכאות למדתי את זה, אני יכול לשלוח לחבר שלי בוואטסאפ, תראה את הקבוצה הפסידה, לא מעניין אותי, אבל קבל איזה הצגה נתן הפיצ'ר.
נכון.
וזה קצת דומה ככה בכדורסל, בכדורגל זה כמעט לא קיים, זה בין אם כן באמת יהיה איזה גול מטורף.
נכון.
אם ברצלונה תפסיד, אף אחד לא ידבר על זה שמסי היה טוב, זה לא מעניין.
מסכים איתך.
מה שקצת מוביל אותי לנושא האחרון שנתקוף בזמן שנשאר לנו, הוא קצת על התקשורת, כי אתה כותב המון על תקשורת ספורט, וגם הקהל, אני חושב, מאוד אוהב את זה, אנשים תמיד מתלוננים על השדרים, על הפרשנים, על כולם, ואתה הרבה פעמים הקול שלהם אפילו לאלה שקוראים בארץ. אני אגיד לך משהו אחד, ואז קח את זה לאן שאתה רוצה. אני חושב כבר שנים שיש קצת, עושים קצת עוול, ואני כמוך, אני מתלונן ומקלל כמו כולם מול הטלוויזיה, לפעמים אני שם מיוט אפילו, ואני מגלה שזה כיף, אבל העוול שעושים לשדרים ולפרשנים, לא מבינים כמה הדבר הזה קשה. אתה 90 דקות רואה איזה משחק או יותר, כדורסל, לא משנה מה, מיקרופון פתוח, אתה צריך כל הזמן למלא זמן מסך, או לפחות זאת התפיסה שאתה צריך. והקהל והחובבי הטוויטר, וזה רק מחכים לשטות הבאה שתצא לך מהפה, ואז כותבים, הוא מפגר, הוא לא, איך הוא לא יודע שההוא משם והוא זה וזה. ואני כבר הבנתי את זה כבר לפני שנים, שלדעתי מה שצריך פשוט לעשות, אם אני הייתי נגיד מקבל ההחלטות בשידורים, קודם כל לא חייבים פרשן תמיד, לא חייבים פרשן, פרשן יכול לבוא באמצע, במחצית, לבוא בסוף, להגיד את האינפוטים, לא צריך כל הזמן לדבר. ושגם השדר יותר יתרכז במי השחקן שנוגע בכדור. כשיש יותר מדי מלל, המלל משתלט.
אני אגיד לך, קודם כל, תשמע, אני בדרך כלל אין לי שום בעיה.
אנחנו אומרים את זה בתוכנית שהיא כולה מלל, נכון, אבל מידיום אחר נכון. כמובן.
אבל אני אין לי שום בעיה, אגב, אני בדרך כלל לא כותב על שדרים בכלל, על שדרי המשחק. אני חושב שהיחיד שכתבתי עליו, זה הגנתי בזמנו על יורם ארבל כמה פעמים, על הטעויות כביכול בזוי שחקנים. אתה יודע, אני לוקחים בן אדם בן 70 ומשהו, שפה ושם טועה בזוי, ובאמת עושים לו, אני חושב, אתה יודע, בדיעבד, רצח ממש רצח אופי, לדעתי עדיין השדר כדורגל הכי טוב שהיה, זה בעיניי, הבין שספורט זה לא רק סטטיסטיקות וחדשות וכו', לא משנה, אבל תשמע, משהו על התפיסה, עזוב שנייה אם צריך פרשן או לא צריך פרשן, אוקיי? כי גם אם יש פרשן או פרשן, קודם כל ההנחה של היום, של שדרי ופרשני כדורגל, היא שאנחנו לא רואים את המשחק. אני אומר לך, לא, זאת ההנחה, זה ההנחה, גם כשאתה אומר שהשדר יסתפק בלתאר מי עם הכדור, הוא לא צריך לתאר לי שהוא מסר לה, הוא מסר לה, הוא מסר לה, זה לא צריך, אנחנו רואים, הכל בסדר. עכשיו, אם יש איזה מעלה חשוב, כנס. לא מעלה חשוב, צא החוצה. בעצם, תן לנו לראות, כולנו רואים, ותן, תיכנס כשגם אני הייתי נכנס כאילו, תיאורטית, זאת אומרת, שאני אומר, וואו, תראה מה קורה פה, כנס. אוקיי, הטאץ' הזה, לדעת מתי להיכנס. עכשיו, לפעמים כמובן זה ברברת אינסופית, שבסופו של דבר, מה שהיא מרחיקה אותך, מהמשחק עצמו. נכון. בעצם הראש שלך נכון. כולו בדיבור, נכון, בדיבור, נכון. ולא במשחק. אז קודם כל, לדעת לצאת ולהיכנס בזמן. עכשיו, על פרשנים סיפור אחר, אני כן בעד שיהיה פרשן, אוקיי? וכן אני אוהב שיש איזשהו מתח או בין הפרשן לשדר, שיש איזה עניין גם ביניהם, אבל מה זה לדבר שטויות? תשמע, יש פרשנים שהם לא טובים, אתה יודע מה זה? לא טובים, ככה, לא טובים.
לא מוסיפים לך
שום, הם לא מוסיפים שום דבר.
אינפוט שלא.
לא מוסיפים, הם אומרים דברים מובנים. עכשיו, שוב, התחושה היא שהם מרגישים שהם חייבים למלא את החלל כל הזה. יש משהו שנקרא בארכיטקטורה, מה את החלל הריק. זאת אומרת, כשאין משהו, אתה נכנס לחרדה, ואני אומר לך
זה. זה כמו בעולם הטלוויזיה, זה נקרא בלק בשידור.
בדיוק, בלק בשידור, אבל זה אפילו לא בלק, כי אני לא אומר שהוא נכנס לאיזה בלק. לא, היה שקט, נגיד ברדיו, שקט הרי זה אסון, אז אפשר לסגור את הרדיו ולכת הביתה, נגמר הסיפור, מת העולם. לא, אנחנו רואים, יש משחק מולנו, זה בסדר, אנחנו נשרוד את השתיקה שלכם, הכל בסדר. ואם אתה פרשן, תיכנס כשיש לך משהו חשוב להגיד, או מעניין להגיד, אני לא צריך לשמוע כל הזמן את המובן מאליו. אני לא אתן פה שמות, כי יש שמות שהם ספציפיים והם ברורים, והם קלאסיים בדיוק לדבר הזה. אבל אני בדרך כלל לא כותב על החבר'ה האלה, אני כותב בדרך כלל על כל
תוכניות הרדיו וכו'.
שם אלה אנשים שכאילו, מה שנקרא, מעצבים את תרבות הספורט התקשורתית בישראל, אוקיי, מקשיבים להם אלפי אנשים בחזרה ברדיו, ושם אתה רואה בעצם את גם הרבה פעמים איזה מין רדידות שכאילו הם מתגאים בה. הם מתגאים בה.
לפטר מאמנים.
לפטר מאמנים כאיזה מין כאילו, זה כבר נהיה קטע מגניב, אתה מבין? זה כאילו נהיה כבר מגניב. פעם זה היה כאילו מגוני, היום זה מגניב. ועוד פעם, תגיד זה כישלון, תגיד זה כישלון. מאמנים ששיחקו, העבירו שני משחקים, תגיד, אם לא תגמור בפלייאוף העליון, זה כישלון, כישלון. אז אתה כל הזמן מרגיש, מה אתה מרגיש? סדיזם. כן? לא, באמת סדיזם, וזה מין רצון כל הזמן למעוך ולהרוס. וכולי וכולי, ולצד כל מיני גזענות, דברים שמדי פעם. עכשיו, הדבר הזה מטריף אותך, למה? כי אתה אוהב ספורט, וזה דבר כאילו שמאוד יקר לך, ואתה מדבר על זה כל הזמן, ובסוף הוא משתקף על ידי הדבר הפרימיטיבי הזה, באמת פרימיטיבי, ותמיד אתה גם מגלה שהדבר הזה הוא מצליח גם. זאת אומרת שיש לסחורה הזאת קונים, ואז אתה מתרגז בעצם על מה, אתה מתרגז על זה שאתה מרגיש לבד, אתה אומר בעצם, אדוני, אתה יכול לבבית
המוח. אבל כשאתה שומע את זה, אתה שומע את זה כאילו כמבקר, או ש...
תשמע, זה כבר, אתה יודע,
אני... כי אני גם, אני קשה לי לנתק.
אני תמיד שואל את הצוותרת, כשאני חוזר הביתה, נגיד שזה קורה בין 6 ל-8
אני תמיד פותח.
יפה, ברור שאני מתבודד.
ואני גם כמוך, אני אומר, נו, עכשיו יגידו לזה.
ברור. אז אני שואל את עצמי מה היה קורה, נגיד במקביל לזה, היה תוכנית לא רק של קופמן ושוט ואופירה וברקוביץ', אלא גם של החבר'ה הטובים שאני אוהב, מה הייתי עושה? איך הייתי מקשיב? אני לא יודע, הלוואי שמישהו...
אם התשובה היא שלא היית מקשיב לאלה, אז אפשר לסגור אותה?
לא, אני לא יודע, אני אומר לך, תבין, זו שאלה כל כך תיאורטית, כי לא קרה, זה מדהים.
אבל לא, אבל תבין כמה זה טרגי, שאתה לא אומר לי בוודאות, הייתי מקשיב...
כי אני אגיד לך למה, אני אגיד לך למה, כי לפעמים, וזה צריך כל בן אדם להודות בינו לבין עצמו...
אתה רוצה לראות את התאונה. אתה
בדיוק. ואתה אומר, וואו, אני לא מפסיד את התאונה הזאת. בדיוק.
אני רק יכול להגיד שעצם זה שכן יש ביקוש לפודקאסטים, אז זה כן מראה שאולי יש כאלה שרוצים גם סגנון אחר, אבל כמו שגם אני מיד בדברי הסיום שלי, אז גם זה לפעמים פחות תופס, בטח מבחינה כספית. אלון עידן, היה לי כיף גדול.
גם לי, תודה בן.
נמשיך לעקוב אחרי הטורים שלך כמובן. כמו שאמרת על תוכניות הרדיו, על הרדידות, אז בוא נסיים באימורים, לא? זה הכי רדוד כאילו.
יאללה, מה נאמר?
מי תיקח את ה-NBA והאם פדרר ייקח עוד גרנדסלאם?
אני הולך על מילווקי.
וואו.
ופדרר לא ייקח עוד גרנדסלאם.
אלון עידן, המון תודה. ועכשיו, לפני מילות הפרידה, הפינה ההיסטורית של תומר פדלון והפעם על אוסי ארדילס.
הנה פרק בהיסטוריה של האינטרנט. מוצר המזון הראשון שהוזמן דרך האינטרנט היה, כי מה זה עוד יכול להיות? פיצה. ב-1994 חברת פיצה אחת פתחה את השירות הראשון בעולם להזמנת פיצה דרך האינטרנט. והפיצה הראשונה שהוזמנה, כך הם טוענים לפחות, הייתה פיצה משפחתית עם פפרוני ופטריות ואקסטרה גבינה. וזה היה ציון דרך חשוב בתולדות האינטרנט, אני חושב, כי עד אז היה אינטרנט וזה נותן גישה להמון מידע וכאלה דברים, אבל מה באמת אפשר לעשות עם זה? אבל ברגע שאפשר להזמין דרך זה פיצה, זה שימושי. זה הדבר שבאמת עוזר לכם בחיים. עכשיו, מאז הוזמנו המון המון פיצות, ומספר הדברים שאפשר להזמין דרך האינטרנט גדל בהרבה, אנשים התחילו להזמין ספרים ודיסקים וכמעט כל דבר אחר. מזרנים לא היו אחד הדברים הראשונים שאנשים חשבו עליהם בהקשר של הזמנה מהאינטרנט, כן, דרך אגב, זאת פרסומת לפנדה, במקרה שלא הבנתם עדיין. כי מזרן זה דבר גדול שלא נכנס בטוסטוס של שליח, ולהעלות אותו הביתה זה מסובך. אבל היום, כן, אפשר להזמין מהאינטרנט גם מזרן, עם פנדה ZZZ, COOIL. עכשיו, המזרנים של פנדה לא מגיעים בקופסה בגודל של פיצה. אבל הם גם לא ממש מגיעים בקופסה בגודל של מזרן. באמת, כשאתם רואים את הקופסה הזאת, זה לא נראה כמו דבר שמזרן שלם יכול להיכנס בה. היא פשוט נראית קטנה מדי, כי המזרן שם, אבל הוא מגולגל וארוז בוואקום. כשהוא מגיע אליכם, שזה עד 3 ימים ממתי שהזמנתם אותו, אתם פותחים אותו, פורסים אותו, ויש לכם מזרן. ולמזרנים של פנדה אין אקסטרה גבינה, אבל יש להם 3 חוות, וספוג זיכרון, ובד מבסה טמפרטורה, וכיסוי שקל להסיר ולחבס אם צריך, ושני תווי תקן בינלאומיים. וגם יש לכם את ההזדמנות לשנות את דעתכם, כלומר, אחרי שאתם ישנים על המזרן, אם לא אהבתם אותו, אתם יכולים לבקש מפנדה שיבואו ויקחו אותו חזרה, חינם, שזה דבר שאי אפשר לעשות עם פיצה. אתם לא יכולים להזמין פיצה, לתת לה לשבת במקרר שבועיים, ואז להגיד לחברת הפיצה, בעצם אני לא רוצה את זה, קחו אותו בחזרה. לא. אז מהבחינה הזאת, המזרן של פנדה עדיף על פיצה. רק הזרה אחת, שימו לב שאתם לא שוכבים על הפיצה ואוכלים את המזרן, כי זה גם פחות נוח וגם פחות טעים. פנדה ZZZ, COOIL, אתר אונליין למוצרי שינה חלומיים, ללא דמי משלוח וללא גבינה.
שלום לכם, היום לפינה ההיסטורית נדבר על אוסי ארדילס באנגליה, בעקבות המלצתו של המאזין אריאל טוניק. אז בימינו הליגה האנגלית, כפי שאתם מכירים, היא הליגה הפופולרית והעשירה ביותר בעולם. יש שיגידו שהיא גם הליגה הטובה ביותר בעולם. אחת הסיבות המרכזיות לאיכות הגבוהה של הליגה תמונה בכוכבים הזרים המגיעים לאנגליה כל העת מכל קצוות תבל. אלופי עולם, אלופי אירופה, שחקני השנה בעולם, כולם מגיעים אחרי הכסף הגדול של הפרמייר ליג. למרות זאת, החתמתם של שחקנים זרים באנגליה, שהיום אהבה אולי את הבסיס לליגה האנגלית, נתפסה כמחזה נדיר לפני 40 שנה. על אחת כמה וכמה כאשר מדברים על שחקנים שזה עתה זכו במונדיאל עם ארגנטינה. נבחרת שנתפסה בעיני חובבי הכדורגל האנגלים לפני 40 שנה בפן שלילי, יש שיגידו שגם היום, ומדינה שנתפסה בעיני התושבים בממלכה כמפרת זכויות סדרתית לאור מעשה החונטה הצבאית ששלטה בארגנטינה באותם ימים. הליגה האנגלית בשנת 1978 הייתה ליגה ללא הרבה כוכבים זרים, אשר מבוססת על כדורגל אנגלי טיפוסי של בעיטות ארוכות ומשחק פיזי מאוד. הפן הטכני לא ממש בא לידי ביטוי, פרט להבזקי גאונות של כוכבים שמדי פעם ככה הגיחו כמו קני דלגליש מליברפול. באותו קיץ של 1978 התקיים גם מונדיאל שנוי במחלוקת בארגנטינה, בו זכתה המארחת. למרות היתרון הביתי המשמעותי שהיה לה בזכות החונטה הצבאית, כפי שגם שוחחנו על זה כאן בפינה ההיסטורית שבן ואני דיברנו עליה לפני כמה חודשים, זו הייתה נבחרת גם מוכשרת מאוד, עם שחקנים טכניים ברמה גבוהה. אחרי המונדיאל, טוטנהאם שזה עתה חזרה לליגה הראשונה, לטשה עיניים לשחקנים מהסגל הזוכה, בזכות קשרים שהיה למועדון בארגנטינה. בגלל הקשרים שהיה לראשי המועדון בארגנטינה, צצה אפשרות לקבל שני שחקנים, הישר מהליגה הארגנטינאית והישר מהסגל הזוכה. אוסי ארדילס ושחקן נוסף בשם לאופולדו לוקה. הבעיה הייתה שהחלוץ, לוקה, סירב לעבור וארדילס לא רצה לעבור לבד לאנגליה, ולכן ביקש להביא חבר נוסף בשם ריקרדו ויז'ה. המנג'ר, קיט ברקינשו, לא ממש ידע הרבה על ויז'ה, ששותף מעט במונדיאל, אבל הוא הסכים לעסקה הזו בעיקר כדי לקבל את אוסי ארדילס. מי באמת היה אוסי ארדילס? אז קודם כל רצוי לומר שלימים סיפר ארדילס כי שיחת הטלפון המפתיעה הזו מאנגליה באמת עיממה אותו, והוא בכלל לא שמע על המועדון הזה טוטנהאם, הוא לא שמע על הספרס. הוא לא ידע בכלל מה זה המועדון הזה מאנגליה. וארדילס באותה תקופה היה קשר קטן שמעורב בכל מהלך במשחק. תיקל טוב, רץ מהר מאוד, ובגדול היה מהשחקנים האלה שאנחנו אוהבים להגיד עליהם היום, שהם פשוט כמו שדים. הם שם בכל רגע נתון. בנוסף לכל, הוא גם היה שחקן טכני מאוד עם אנרגיה יוצא דופן. אז השניים הגיעו לטוטנהאם בקיץ 78, וזו הייתה הפתעה גמורה באנגליה. טוטנהאם, הקבוצה שזה עתה, חזרה לליגה הראשונה, מביאה שני שחקנים מארגנטינה. תמיד תזכרו, אנחנו מדברים על קיץ 1978, הדבר הוא יוצא דופן. ארגנטינה והכדורגל הארגנטינאי לא נתפסו באור חיובי באנגליה באותם ימים. כולם זכרו את הארגנטינאים לא רק ממונדיאל 78, מונדיאל עליו ניצחה החונטה הצבאית בארגנטינה, אלא גם בגלל רבע גמר 1966. אותו רבע גמר בו אנגליה ניצחה את ארגנטינה 1-0 והדיחה אותה מהטורניר, במה שהתקבל בשתי המדינות בצורה שלילית מסוימת, אחת כלפי השנייה. בארגנטינה זה נודע כגניבת המאה. שער שנכבש מנבדל של הכובש, ג'ף הרסט, וכרטיס אדום שנשלח לשחקן ארגנטינאי, לדעת הארגנטינאים, שלא בצדק. המשחק כולו היה אלים מאוד, ולכן האנגלים תפסו את המשחק בצורה שלילית. מאמן האנגלי, אלף רמזי, סירב ששחקניו יחליפו חולצות עם הארגנטינאי, ואף כינה אותם חיות. כך שבשני המקומות, גם באנגליה וגם בארגנטינה, יצאו עם רגשות, עם אמוציות מאוד מאוד חזקות מאותו משחק. ההפסד וההתבטאות הזו של אלף רמזי אחרי המשחק, נתפסו בארגנטינה זכר לקולוניאליזם האירופי. וכך התחילה השנאה בין שתי הנבחרות, אגב, שקיימת עד היום. השנאה הזו והקבלה של ארגנטינאים באנגליה, לכן לא הייתה כל כך פשוטה, והיה קשה להם להתאקלם. מעבר לקשיי שפה שבעיקר באו לידי ביטוי אצל ויז'ה, כי ארדילס כן ידע קצת אנגלית, הקושי היה להתאקלם לסגנון האנגלי של אותה תקופה, שהכדור רוב הזמן נמצא בעצם באוויר. מעבר לכך, האנגלים והקהל האנגלי חשבו שהם לא ישרדו את תנאי המשחק בחורף האנגלי. זה לא רק חשדנות כלפי המוצא שלהם. למרות זאת, השניים לאט לאט החלו להתאקלם בסגנון האנגלי, בסגנון הזה של ביתות חזקות קדימה לחלוצים, ומשחק הפיזי מאוד, וארדילס בעיקר השתלט על מרכז השדה כפי שהוא ידע לעשות קודם לכן, גם בנבחרת ארגנטינה וגם בליגה הארגנטינאית. השניים הובילו לשינוי תודעתי באנגליה שלאט לאט חלחל גם מעבר לאוהדי הספרס. למרות זאת, לקח כמה עונות עד שהם הצליחו להציד את טוטנהאם להישגים. בעונת 80-81, הספרס הגיעו לגמר הגביע במה שהונצח בשיר של אוהדי הקבוצה שעד היום זכור לכל אוהדי הספרס. חלומו של אוסי, החלום להגיע לוומבלי ולזכות בגמר הגביע. והחלום הזה התגשם בוומבלי במאי 1981 עם הניצחון על מנצ'סטר סיטי בגמר. אחרי 1-1 במשחק הראשון, נקבע משחק חוזר, והארגנטינאים שיחקו טוב בהרבה במשחק החוזר והובילו לניצחון 3-2, אחרי בעיקר הצמד של ריקרדו ויז'ה עם סללום מרהיב של ויז'ה בסיום. זה היה אירוע אדיר ואירוע שנחשב אירוע מכונן, לא רק בתולדות הספרס, אלא גם בתולדות הגביע האנגלי, כי אנחנו צריכים לזכור, 1981, אנחנו מדברים 100 שנה לאירוע המדהים הזה שהוא גמר הגביע האנגלי. את עונת 81-82, הם פתחו במחשבה שאפשר לזכות בכל התארים, כולל גביע המחזיקות. אך העונה הזו שובשה לה, בגלל הפלישה הארגנטינאית לאיי פוקלנד באפריל 1982. הארגנטינאים פלשו לשם לאור הדרישה ההיסטורית כאלו האיי המלווינס, והם שייכים להם. ארדילס, מצידו, בתור ארגנטינאי גאה, אמר שהוא שמח שהמלווינס יחזרו להיות ארגנטינאים. חצי גמר הגביע נגד לסטר באפריל 1982, ארדילס וויז'ה זכו לקריאות בוז מהקהל מנגד, קריאות בוז צורמות, חועדי הספרס לעומת זאת, עודדו את ארגנטינה ואת הארגנטינאים שלהם, נשארו נאמנים לשחקנים שהם כל כך אוהבים, וששינו את אופיו של המועדון. אבל הדבר הזה לא המשיך לזמן רב, כי באמת בריטניה נלחמה בסיכומו של עניין בארגנטינה, וסילקה אותה מהאי הפוקלנד, והחזיר אותם לידיהם. וארדילס הרגיש רע בכל מקום שהוא נמצא בו. באנגליה הוא הרגיש בוגד, כי בעצם כך התייחסו אליו באנגליה, כי ארגנטינאי שחושב שזה לא פוקלנד אלא המלווינס, ובארגנטינה גם חשבו שהוא בוגד, כי הוא בעצם משחק באנגליה. לכן ארדילס עזב את אנגליה עוד לפני גמר הגביע האנגלי, ולמעשה הספרס זכו ב-1982, שוב בגביע האנגלי, אך הפעם בלי השניים האלה בגמר. ארדילס הבין שהוא לא יוכל לחזור לאנגליה, והמלחמה קיבלה פן אישי מאוד עבורו, כאשר בן דודו של אוסי ארדילס היה טייס ארגנטינאי שנעלם במלחמה, וארדילס סייע לעזור ולברר מה קרה איתו. בסיכומו של עניין התברר שבן דודו של ארדילס, הטייס, נהרג במלחמה. ארדילס וויז'ה בעצם עזבו את אנגליה לפני גמר הגביע ב-1982, כאשר יש הרבה מאוד שמועות למה קורה איתם, והאם הם בכלל יחזרו. ארדילס טען שבעצם הוא עוזב רק בגלל שיש הרבה הכנות למונדיאל, שאמור להתקיים בספרד וצריך להתכונן למונדיאל. אבל בעצם זה היה הסוף של השניים באנגליה. הסוף של הקדנציה הזו, אפשר לומר, בכל אופן, מנקודת מבטו של ארדילס. בקיץ, אחרי המונדיאל, הוא ביקש לעזוב את הספרס, כי הוא הבין שהוא לא יכול לחזור לשם. ולכן הספרס לא רצו להזיב אותו לחלוטין, והם רק השילו אותו לפריס סן ז'רמן. עדיין הוא היה יקר מאוד לאוהדי הקבוצה ולמנהלי הקבוצה, ולכן הם רק השילו אותו לפריס סן ז'רמן. הוא עזב לחצי שנה בלבד, כי הוא לא הצליח לעשות דברים בסיסיים במגרש. כל הקסם שלו, כל המשחק הטכני, כל האנרגיה נעלמו כלא היו בפריס סן ז'רמן. הוא פשוט התגעגע לאנגליה. הוא פשוט התגעגע לטוטנהאם הוטספר. ולכן, בניגוד לויז'ה, אוסי ארדילס בינואר 1983 חזר ללונדון, חזר לספרס ואף עזר לקבוצה לזכות בגביע וופה ב-1984 ונשאר בקבוצה לעוד 5 עונות עד שנת 1988. לכן אוסי ארדילס, בניגוד לויז'ה, שגם אגב נתפס בטוטנהאם כשחקן בקנה מידה קנוני, הוא נתפס כשחקן אולי המרשים ביותר בטוטנהאם, וזה ששינה את התפיסה של טוטנהאם וגם של האנגלים בכלל לגבי זרים ולגבי משחק טכני. לכן זה לא מפתיע שזמן קצר לאחר שפרש ממשחק, הוא חזר למועדון בתור מנג'ר ב-1993. הוא אימן כבר בניוקאסל ואימן בווסט ברום, אך עתה הוא הגיע ב-1993 בתור מנג'ר לטוטנהאם, וניסיון זה, לצערו הרב, נכשל ודי פגע בהמשך קריירת האימון שלו בפרמייר ליג. לימים יגידו שאולי זה פשוט הגיע מוקדם מדי, אולי הוא לא היה מוכן לתפקיד כל כך גדול של אימון בשלב כל כך מוקדם בקריירת האימון שלו. מנקודת מבט ישראלית, כפי שכולכם זוכרים, הוא הגיע לביתר ירושלים ב-2006, אחרי הרבה מאוד הרפתקאות אימון בעולם. קריירת האימון של אוסי ארדילס מעולם לא התרוממה לרמות אליה הגיע קריירת המשחק שלו. אז ארדילס וויג'ה עד היום נחשבים כשחקנים אולי בין החשובים ביותר בתולדות המועדון, אך בעיקר אם אנחנו מדברים מנקודת המבט של ארדילס, זה אולי השחקן עם ההשפעה שחרגה לא רק מהמועדון, לא רק מהספרס, אלא לפרמייר ליג בכלל, ובעצם הוא הפך להיות חלק מההיסטוריה של הספרס, ונדבך מרכזי בהיסטוריה של הפרמייר ליג. אז זהו, זה סיפורו של אוסי ארדילס וריקרדו ויג'ה בטוטנהאם הוטספר לפני 40 שנה, וזהו היא גם הפינה ההיסטורית האחרונה שלנו לעת עתה. לא סתם בחרתי לסיכום את הפינה הזו על אוסי ארדילס ועל ארגנטינאים של טוטנהאם, שזה בעצם שוב מראה לנו איך הספורט הוא הרבה מעבר לרק משחק, הרבה מעבר למשחקי כדור, אלא גם תופעה חברתית, תרבותית, כלכלית, מה שניסיתי בעצם להציג פה בפינות ההיסטוריות לאורך השנה וחצי האחרונה. אני מקווה מאוד שנהניתם מהפינות ההיסטוריות, אני מקווה מאוד שנהניתם מהפודקאסט הזה בכללותו, ואני אנצל את ההזדמנות הזו כדי גם להודות למאזינים הרבים של עושים ספורטקאסט. אני מקווה מאוד שנהניתם, וכעת למילות הסיכום של בן מיטלמן.
עכשיו כמה מילות פרידה לסיום, זו הייתה התוכנית האחרונה של עושים ספורטקאסט, לפחות במתכונת הנוכחית תחת רשת עושים היסטוריה. אחרי כמעט שנתיים ביחד הוחלט להשקיע יותר בתוכניות אחרות וכיוונים אחרים, והדרך של הרשת ושלי מתפצלות. אני רוצה למרות זאת כמובן להודות מאוד לרן לוי, עורך התוכן, לדני תימור, המנהל העסקי, ולאנשי הסאונד, התחקירנים והמפיקים שעבדו איתי על התוכנית ותרמו מכישרונם, ניר סייג, אביב שם טוב, דניאל זיסמן ואיתמר סויסה. תודה ענקית לתומר פדלון, שהמאזינים הקבועים של התוכנית יודעים שהוא לא רק מגיש את הפינה ההיסטורית וגם עורך בתוכנית, אלא רוח חיה מאחוריה ואדם שאין סוף לידע שלו ולנכונות שלו לתרום ולסייע. תודה לאורחים הרבים והטובים שבאו, ויותר מהכל תודה לכם המאזינים, שיש לכם חלק גדול מההצלחה ומההנאה שלנו שחזרה מדי שבועיים. לא פעם אני אמרתי לאנשים שתגובה אחת של מישהו שמאזין לפודקאסט שלי משמחת ומרגשת יותר מאשר אלפים או מאות אלפים שצופים בי בפריים טיים של הטלוויזיה בערוץ 12. כי את הטלוויזיה אני לא משלה את עצמי, אף אחד לא פותח כדי לראות במיוחד אותי, אולי חוץ מאמא שלי, אבל אם אתם מאזינים קבוע לפודקאסט הזה, אז אתם משקיעים מהזמן שלכם בפקקים או כשאתם עושים ספורט כדי להאזין דווקא לי ולתומר ולאורחים הנפלאים, ועל זה אני כמובן אומר לכם שוב תודה רבה מעומק הלב. כמובן תודה מיוחדת למאזינים שגם היו יותר פעילים, שכתבו לי, ששיבחו, שהעירו, שהציעו הצעות לתוכניות ולפינות של תומר. מן הסתם אי אפשר היה לקבל את כל ההצעות, אבל תמיד עניתי לכולם, והיינו גאים בכמה תוכניות ופינות נהדרות שקמו בזכות הצעות של מאזינים. תודה רבה גם למוטי ברונשטיין, ובאופן כללי אני יכול להגיד שאני מאוד מאמין במדיום הזה של פודקאסט, אני חושב שהוא מביא איתו רמה אחרת של עיסוק בתוכן בכלל, בספורט בפרט, ממה שאנחנו אולי רגילים לקבל בטלוויזיה וברדיו. אני שמח שגם בישראל הוא תופס תאוצה, בטח מבחינת מספר התוכניות, מספר המאזינים, ברשת המצוינת הזאת עושים היסטוריה ובמקומות אחרים. ומאוד יכול להיות שגם אני אחזור בקרוב לפודקאסט על ספורט, באכסניה אחרת, אולי עם שם אחר. בינתיים אתם מוזמנים כרגיל לעקוב אחריי בטוויטר, את בן מיטלמן עם דאבל טי, ובפייסבוק, ולשמור על קשר. המייל הפרטי שלי הוא benm@ch2news.tv, benm במחובר, @ch2, הספרה news, news.tv. שוב, תודה רבה לכולם, ולהתראות.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.